שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הזה אנחנו רוצים להיכנס לתוך העולם של קבלת החלטות. וקבלת החלטות זה נושא שהוא נושא עצום, וברמה מסוימת הוא נושא שאין לו התחלה ואין לו סוף. ואפשר לדון בכלים לקבלת החלטות, ומה זה החלטות, והאם אנחנו מקבלים החלטות, או שמקבלים עבורנו, nurture, nature. יש המון מקומות לגעת בנושא הזה של קבלת החלטות, וזה משהו שעוטף אותנו בצורה מוחלטת ביומיום שלנו. אנחנו מקבלים סדר גודל של בין 20 ל-30 אלף החלטות כל יום, ומכיוון שזה נושא כל כך רחב, אנחנו הולכים לנסות, כפי שאנחנו עושים ברוב הנושאים בפודקאסט, אנחנו רוצים לנסות לדבר עליו במובנים הפחות תיאורטיים שלו, והרבה יותר לגעת במובנים הפרקטיים, כי אנחנו מאמינים, וגיא, אני יודע שזה משהו שאתה מקפיד עליו מאוד, שתהליך קבלת החלטות נכון יכול לשפר לנו את איכות החיים בצורה דרמטית, הוא יכול להביא אותנו לתוצאות שהן הרבה הרבה יותר טובות, ובסופו של דבר, כפי שהזכרנו גם בפרק הקודם, אנשים שמקבלים את ההחלטות שלהם עבור עצמם, הם אנשים חופשיים יותר, וזה חלק מהמהות של הפודקאסט הזה. ואני חושב שגם נכון לגעת במשהו שהזכרנו גם כן בפרק הקודם, אבל להעמיק בו. בפרק הקודם, גיא, לדעתי, אתה שאלת אותי, נדיב, מה הופך החלטה להיות החלטה טובה. ודיברתי על כך שהחלטה טובה גם נמדדת על פי איכות התכנון של ההחלטה, וגם על פי השאלה האם ההחלטה הזאת מקדמת אותי לעבר המטרות שלי, הסובייקטיביות. ואני חושב שכדאי לעשות איזושהי הפרדה, אולי הפרדה שאפשר לקרוא לה מוסרית, ערכית, בין החלטה טובה, שהיא טובה במובן הזה שהיא מקדמת אותי ליעד שלי, לבין החלטה שהיא טובה לעולם, שהיא טובה באופן כללי. אתה אולי רוצה לתת איזושהי דוגמה לסיפור הזה, את ההבדל ולמה זה חשוב?
אני חושב שבאופן כללי, להגיד על החלטה שהיא החלטה טובה לעולם, זו אמירה שיפוטית. וזו אמירה שתמיד נובעת מהפרספקטיבה של האדם שאומר אותה. ואתה יכול להיות בטוח שאתה צודק ואתה יודע מה טוב לעולם, והמוסר איתך. אבל בסוף, בין אם אתה מאמין באמת מוחלטת ובין אם אתה לא מאמין באמת מוחלטת, החלטה היא כלי. והדרך להגדיר החלטה טובה או לא, ורק על פי, בעיניי, רק על פי, עד כמה היא משרתת את אותה המטרה שהיא באה להשיג. אתה יכול להגיד על החלטה אם היא טובה מוסרית או לא, אבל ברמת היותה החלטה, המדד היחיד זה עד כמה היא משרתת את המטרה שלה. וגם אם אנחנו נסתכל עכשיו על מחבל שרוצה לפגוע באנשים, ואנחנו כמובן לא מסכימים עם המטרה שלו, אם אותו המחבל מחליט עכשיו לעלות על אוטובוס עם מטען, וללחוץ על הכפתור ולהתפוצץ, אז ברמת קבלת ההחלטות שלו, ההחלטה שהוא קיבל ללחוץ על הכפתור, שרתה את המטרות שלו, ולכן זה יכול לעשות היגיון במסגרת תהליך קבלת ההחלטות, גם אם אנחנו בכלל לא מסכימים עם הרמות היותר שורשיות של קבלת ההחלטות שלו, שזה המטרות והאמונות. וכאשר אנחנו מדברים על קבלת החלטות, אנחנו ננסה בסדרה הזו, לעזור למאזינים לקבל החלטות שיאפשרו להם להתקרב למטרות שלהם, אבל אנחנו לא ניגע פה כל כך באיך אנחנו בוחרים את המטרות הנכונות, ואיך אנחנו בוחנים עד כמה המטרות שלנו הן מטרות נכונות, ואנחנו גם לא ניכנס מאוד לעומק לכל העולם של אמונות ואמונות מקבילות, שזה גם דברים שהם מאוד חשובים, כשכבות שורשיות יותר, כשכבות בסיסיות יותר, לפני שאנחנו מגיעים לכלי הזה, שהוא כלי מאוד חזק, של קבלת החלטות נכונה.
כן, אני חושב שאפשר להסתכל על זה, כמו סכין, שסכין יכולה לחתוך סלט, או להציל מישהו בחדר ניתוח, ויכולה להיות כלי רצח בקטטה במועדון, כך גם קבלת החלטות. הייתי אומר שקבלת החלטות, היכולת יש, בעיניי יש שתי יכולות, שהן יכולות שיכולות להיות קטלניות, והן יכולות להיות גם כמובן מדהימות, ואחד מהכלים הוא כמובן קבלת החלטות, והכלי השני הוא הוורבליות, וזה נושא ששמעתי אותו פעם בהרצאה של ג'ורדן פיטרסון, שהוא דיבר עם הסטודנטים שלו על למה לקרוא ספרים, ולמה להיות משכיל, ולמה לכתוב, זה חשוב, והוא אמר, אדם ש, יודע לכתוב טיעון או לומר טיעון בצורה משכנעת ולבסס את העמדות שלו, הוא בן אדם שיש לו צבא, צבא של כוח, ואני חושב שזה נכון, וגם מילים, אנחנו בראש שלי, אני עכשיו חושב על היטלר, שהיה אדם שגם ידע לקבל החלטות מאוד מאוד טוב, והוא גם ידע להעביר את המילים שלו בצורה, ואת המחשבות שלו בטקסט ובדיבור, בצורה מאוד חזקה וחריפה, ששחפה אחריה המוני בני אדם, ולכן כשאנחנו משתמשים בכלים האלה, אני מקווה שנשתמש בהם גם בעצמנו, וגם מי שמאזין ולומד ומתפתח מהתחום הזה לדברים טובים. וכאשר אנחנו באים לקבל החלטה, אנחנו חייבים לדעת שיש סוגים שונים של החלטות. לא כל ההחלטות נולדו שוות. יש החלטות שהן החלטות קריטיות, ממש life or death. יש החלטות שהן חשובות במידת מה. יש החלטות שהן לא חשובות בכלל. יש החלטות שהן החלטות דחופות שצריך להחליט כאן ועכשיו. יש החלטות שאפשר לדחות כמה חודשים או שנים, ויש החלטות שגם אפשר לדחות אותן לנצח. יש החלטות שיש להן השפעות מסדר שני. יש החלטות שאם נקבל אותן, אנחנו נצטרך לקבל באוטומט מיד החלטות נוספות. וכאשר אנחנו ניגשים להחלטות, ואנחנו ניגשים כל הזמן להחלטות, בין אם בצורה מודעת ובין אם לא, נכון לנו להבין איזו סוג החלטה זאת, לעשות איזשהו סיווג בראש, זו החלטה מסוג X, כי כאשר אנחנו מבינים עם איזה סוג החלטה אנחנו מתמודדים, יהיה לנו יותר קל לקבל את ההחלטה בסופו של דבר. ואני אתן פה דוגמה. אדם שמחליט לעצור את החיים שלו כדי ללכת וללמוד באקדמיה, תואר ראשון, תואר שני, זו החלטה שיש לה הרבה מאוד השלכות מסדר שני. זו החלטה שתשפיע גם על המקומות שהוא יוכל להתקבל אליהם לעבודה בהמשך, של ההשלכות החיוביות, שזה יגדיל את מגוון האפשרויות של איפה שהוא יוכל להיות מועסק. מצד שני, זה גם מצמצם אותו בהרבה דברים. זה אומר שכמה שנים הוא לא מתפתח בקריירה שלו, שכמה שנים הוא לא מצליח לצבור הון כי הוא עסוק בלימודים שלו, וכאשר האדם מקבל החלטה כזאת, הוא יודע שזאת החלטה שהיא החלטה כמעט בלתי הפיכה. כן, אתה יכול ללכת ללימודים ולהתחרט באמצע, אבל זה משהו שרוב האנשים בוחרים לא לעשות אותו. אתה יודע שזאת החלטה שהיא חשובה, ושנכון לקחת אותה בכובד ראש, וכאשר אתה ניצב מול החלטה שאתה מגדיר אותה כהחלטה חשובה, יש סדר פעולות כיצד מקבלים כזאת החלטה.
כן, הסדר פעולות הזה הוא סדר פעולות, נקרא לזה לוגי, רציונלי, והוא מאוד שונה ממה שאינטואיטיבי לנו לעשות. ובהחלטות החשובות, הרבה פעמים יש לאנשים נטייה, גם לי הייתה את הנטייה הזו, במשך הרבה שנים, להסתובב סביב ההחלטה, לחזור שוב ושוב על הדילמה בראש, ועולים לי אותם הטיעונים למה כן ולמה לא. ואם אנחנו נצמד לאותה שיטה של קבלת החלטות, אז אנחנו נוכל לצאת מאותו הבלבול ואותה המעגליות, ולקבל החלטות שהן גם טובות יותר וגם מהירות יותר, ולחסוך הרבה זמן. והשיטה שאני מצאתי כהכי טובה, היא כוללת כמה שלבים. והשלב הראשון בקבלת החלטה שהיא החלטה חשובה, הוא לעצור ולשאול מה בעצם אני מנסה להשיג פה. מה המטרה שלי? הרבה מההחלטות שלנו בחיים, אנחנו אינטואיטיבית מרגישים שאנחנו רוצים משהו, כמו למשל, אני יכול עכשיו לרצות לטוס לחול, אבל מה באמת המטרה שלי? מה אני רוצה להשיג? האם אני רוצה להשיג איזושהי התרעננות מהעבודה, או שאני רוצה להשיג חוויות עם חברים, או שאני רוצה להיפתח לעולם ולצבור חוויות חדשות? והרבה פעמים כשאנחנו נשאל מה אנחנו רוצים להשיג באמת, אנחנו נגלה שזה לאו דווקא מה שחשבנו מלכתחילה. הרבה אנשים חושבים שהם רוצים להקים עסק, וכשאתה יורד איתם למה הם באמת רוצים, אתה מבין שהם רוצים להיות חופשיים כלכלית, ולאו דווקא עכשיו לנהל עסק, ולא תמיד מבינים את כל המשמעויות של להעסיק עובדים, ושל לעבוד את כמות השעות שבעל עסק עובד. ואם אנחנו מגדירים בדיוק מה אנחנו באמת רוצים, יכול להיות שנמצא שיש פתרונות יותר טובים מהפתרונות שהתלבטנו ביניהם מלכתחילה. וזה מביא אותי לשלב השני, באותו תהליך מסודר של קבלת החלטות, והוא הגדלת מעגל האפשרויות. הרבה פעמים אנחנו מנסחים לעצמנו את הדילמה מראש בצורה מאוד צרה. האם להתפטר מהעבודה או לא להתפטר מהעבודה? האם לעבור לתל אביב או לא לעבור לתל אביב? וברגע שאנחנו נרחיב את מעגל האפשרויות ומספח קצת את הראש, הרבה פעמים אנחנו נגלה אפשרויות שלא חשבנו עליהן מלכתחילה. טריק טוב בעניין הזה זה לשאול אם שתי האפשרויות הראשונות לא היו אפשריות מבחינתי, אז מה הייתי עושה, ולחזור על המהלך הזה כמה וכמה פעמים, היו לא מעט מחקרים שיראו שכאשר אנשים מגדילים את מעגל האפשרויות שלהם, הם מקבלים החלטות עם תוצאות טובות יותר. אחרי שהרחבנו את מעגל האפשרויות, השלב הבא הוא איסוף מידע. ואיסוף המידע הוא שלב קריטי, והוא מגיע לפני קבלת ההחלטה. הרבה פעמים הנטייה האינטואיטיבית שלנו היא לשקול כמה אפשרויות, לשאול את עצמנו איך אנחנו מרגישים לגבי כל אחת, לאסוף קצת מידע, לנסות להחליט. אנחנו לא מספיק החלטים, אנחנו שומעים עוד איזה חתיכת מידע. ואם אנחנו ממש מפרידים את השלבים לצעדים השונים, ואנחנו מבינים מתי אנחנו מתחילים לאסוף מידע, ומתי אנחנו מסיימים לאסוף מידע, ואנחנו מבינים שאין צורך לחזור אחורה בתהליך, אז אנחנו נוכל להגיע לקבלת החלטות הרבה יותר מהירה, והרבה יותר טובה. והשלב הזה של איסוף מידע הוא שלב מאתגר. כי בסוף אנחנו חיים בסביבת אי-וודאות, אנחנו גם לא יודעים את כל ההשלכות של כל אחת מההחלטות שנקבל, ואנחנו גם לא יודעים את כל המידע לגבי כל אחת מההחלטות שאנחנו נקבל. אנחנו חיים בעולם מורכב, ולבחור בין כל כמה אפשרויות, בטח אם אנחנו מרחיבים את המעגל ל-5, 6, 7 אפשרויות, זה דבר שהוא מאתגר, יש המון מידע נגיש, ואנחנו צריכים גם לדעת לסנן מה המידע שרלוונטי לנו לקבלת ההחלטה, ומה המידע שלא רלוונטי לנו לקבלת ההחלטה. ואנחנו צריכים לשאול מראש מהן חתיכות המידע שאני צריך בשביל לקבל פה את ההחלטה הנכונה. איזה מידע אני חייב לדעת על המוצר שאני שוקל לקנות, על השירות שאני רוצה לעזר בו, על היעד שאליו אני רוצה לטייל, איזה מידע הוא המידע שאני חייב לאסוף, ואת המידע הזה אני רוצה לאסוף לגבי כל האפשרויות הרלוונטיות, ובמידה ויש לה החלטה שלי השלכות גם מסדר שני ושלישי, אני רוצה גם להתייחס לאותן השלכות המשך כחלק משלב איסוף המידע שלי. מי שמאוד עוזר חלק מאיסוף המידע זה להגדיר מה האפסייד המקסימלי שלי ומה הסיכון המקסימלי שלי מכל החלטה. כשאנחנו רוצים לבחור בין אפשרויות שונות, מאוד חשוב שנגדיר בצורה מפורשת מה הסיכון שלי בתרחיש הכי גרוע, ואם אני יכול לחיות עם הסיכון הזה בשלום או לא. אחרי שאספנו את כל המידע הרלוונטי, ואני יודע שזה נשמע די תיאורטי, אנחנו כן נוריד את זה לפרקטיקה, אבל אחרי שאספתי את כל המידע הרלוונטי, אני רוצה לגשת למשימת קבלת ההחלטה, ובקבלת ההחלטה יש מקום גם לרגש. החלטות לא חייבות להתקבל רק מהשכל, לחלוטין יש מקום לרגש בקבלת ההחלטות, למה אנחנו רוצים, אבל כאשר אנחנו משווים בין האפשרויות השונות, אחת הדרכים הכי קלאסיות והכי ותיקות היא טבלת ההשוואה שידועה מבנג'מין פרנקלין, שהציע לעשות טבלה ולרשום את כל היתרונות בצד אחד של הטבלה, את כל החסרונות בצד האחר של הטבלה, ולעשות סוג של קרוס, למחוק יתרון אל מול חיסרון. ואם יש יתרון שהוא יותר גדול מחיסרון, אז אולי אנחנו מוחקים את היתרון, ומוחקים שני חסרונות שהם ביחד מרגישים לנו שווה ערך ליתרון, עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי תוצאה סופית של מה יש לנו יותר יתרונות או חסרונות. עוד דרך שהיא טיפה יותר משוכללת, ולעשות מה שנקרא ממוצע משוכלל. כלומר, איזושהי טבלה עם כל האפשרויות, ולתת דירוג מספרי מ-1 עד 10 לכל פרמטר שבו אנחנו רוצים לבחון את ההחלטה, עד כמה הוא חשוב לנו, לתת ציון לכל מאפיין בעבור כל פרמטר של עד כמה הוא עונה על אותו פרמטר שאנחנו רוצים להשיג, ואז לעשות סוג של ממוצע משוכלל של הכל. כלומר, אם אני עכשיו מתלבט לאיזו עיר לעבור, יכול להיות שהמאפיינים שמעניינים אותי, ומה רמת החינוך בעיר, ומה רמת התחבורה, ועד כמה היא קרובה לים, ומה אפשרויות התעסוקה, וכל אלה הם פרמטרים, שאני מגדיר ביניהם, כמה מהם כל אחד חשוב לי, נגיד שחינוך חשוב לי 7 מתוך 10, וקרובה לים חשוב לי 3 מתוך 10, ובעבור כל פרמטר כזה, אני ממלא עד כמה אותה העיר שאני שוקל לעבור אליה, עונה על אותו פרמטר מ-1 עד 10, ואז אנחנו בעצם מכפילים את שני הציונים האלה, בשביל להגיע לציון המשוקלל, המספרי שיגיד לנו איזו החלטה היא הכי טובה.
כן, המתודות האלה שציינת הן מאוד טובות כאשר אנחנו ניצבים מול דילמה שיש כמה חלקים זזים, ואנחנו צריכים לדעת לעשות איזשהו שקלול ולהבין מה יותר חשוב ומה פחות. פעם שמעתי באיזושהי הרצאה איזשהו מישהו, אני חושב שהוא דוקטור לפסיכולוגיה, או הוא מתמחה בכל מקרה בקבלת החלטות, והתקשרה אליו אישה דתייה. ואמרה לו שהיא רוצה או שוקלת לעשות הפלה, כי היא נכנסה להיריון לא רצוי. ומצד אחד היא לא רצתה את הילד. מצד שני זה משהו שערכית היא מרגישה איתו לא בנוח. והיא לא ידעה איך לקבל פה החלטה. ואז הוא אמר לה, יש את שיטת הכוח העליון, שעוזרת לנו להבין אם ההחלטה שלנו היא החלטה נכונה, ומה שהוא ביקש ממנה לעשות, זה לדמיין מצב שהיא עוברת הפלה טבעית, שהיא לא עשתה שום החלטה אקטיבית כדי שהדבר הזה יקרה, והוא שאל אותה, איך היית מרגישה יום אחרי שדבר כזה קרה? האם היית מרגישה הרגשה של הקלה, או שהיית מרגישה הרגשה של חרטה ועיצבון? אני לא יודע מה אני חושב על המתודה הזאת, כי ברור לי שלדמיין שכוח עליון יתערב בהחלטה שלי ואיך זה נראה לי בדיעבד, זה לא לגמרי מדויק, כי בסופו של דבר, כשאישה עוברת הפלה טבעית, יכול להיות שהיא מרגישה הקלה, אבל אם חלק מהקלה הזאת שהיא מרגישה, זה נובע מכך שהכוח עליון יתערב פה, ושהיא לא הייתה צריכה לעשות החלטה שהיא אקטיבית. וברגע שהיא עושה החלטה אקטיבית, היא לאו דווקא תרגיש את אותה הקלה תיאורטית שהיא הייתה מרגישה אם ההחלטה הזאת הייתה החלטה פסיבית. אז זה איזושהי מתודה שאני חושב שהיא מתודה טובה להכיר אותה ולשקול אותה, ואני כן הרבה פעמים משתמש בה על דברים שהם יותר קטנים, ואני שואל את עצמי איך הייתי מרגיש אם העסקה הזאת שאני מתלבט לגביה, עכשיו מישהו אחר הגיע וחטף אותה ממני, האם הייתי מרגיש בסה, שפספסתי פה עסקה מצוינת או שלא. אז אני חושב שזה כלי שהוא כלי מעניין להכיר. בכללי אני אגיד שכל הכלים האלה זה לא מדע שהוא מדויק, ולאינטואיציה יש מקום מאוד מאוד חשוב ובריא בעולם הזה של קבלת החלטות, והרבה פרופסורים, שחלק מהם גם הזכרנו בפרק הקודם, קצת המעיטו במקום של האינטואיציה, וקצת דוחפים בני אדם לקבל החלטות בצורה שהיא כמה שיותר רציונלית, תוך התעלמות מהאינטואיציה. לדוגמה, אני פעם שמעתי שפרופסור קנמן אמר שאינטואיציה היא דבר שלילי, אלא אם מדובר במשהו שהוא בתחום ההתמחות שלך, ולכן אם רופא רואה ילד חולה, והוא אינטואיטיבית מבין מה הבעיה, בלי בדיקה יותר מדי מקיפה, אז זה בסדר, כי הוא מומחה, אבל אתה בתור נדיב או גיא, אל תסתמך יותר מדי על האינטואיציה שלך. אני קצת מתווכח עם האמירה הזאת, כי הוא רופא, זה שהוא רואה ילד חולה ומבין ישר מה הבעיה, זאת לא אינטואיציה, זה ניסיון. זה ניסיון, והוא מזהה את הסימפטומים בצורה מאוד מהירה, וזה ידע. ולאנשים יש אינטואיציה, אנחנו גם נדבר, אני מניח, לא בפרק הזה, אולי בפרק הבא, נדבר על מנגנון אחד ומנגנון שתיים, שקיינמן הזכיר בספר Thinking Fast and Thinking Slow, שבגדול מנגנון אחד הוא המנגנון הטבעי שלנו, האבולוציוני, החייתי שלנו, ומנגנון שתיים הוא מנגנון שמקבל את ההחלטות ממקום שהוא יותר רציונלי. ובסופו של דבר, בעיניי, האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי טובות, הם האנשים שלא פועלים ממקום שהוא אמוציונלי בלבד, אבל בוודאי אנשים שגם משתמשים גם באינטואיציה שלהם וגם ברגשות שלהם כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.
כן, אני מסכים שיש מקום לאינטואיציה בקבלת החלטות, אבל אין ספק שהמקום של האינטואיציה הוא מגיע אחרי המחקר ולא לפני. כלומר, אנחנו רוצים לעשות את עבודת השטח בצורה שנקרא לזה כמה שיותר נקייה, ובסופו של דבר, אם אנחנו רוצים תשבה אינטואיציה כדי לבחור, יש לזה מקום. אני חושב שבסוף, כשאנחנו פועלים בעולם שהוא כל כך חסר ודאות, ואנחנו כל הזמן נאלצים לקבל החלטות, אנחנו צריכים להיעזר באיזה כלים שאנחנו יכולים להיעזר בהם, וכל טכניקה או כל תפיסת עולם או כל תרגיל מחשבתי או כל שימוש באינטואיציה שאנחנו נעשה, וסוג של פנס קטן שנותן לנו זווית מסוימת להסתכל על הבעיה שמולנו ונותן לנו זווית מסוימת להסתכל על הדרך קדימה, ואנחנו יכולים להיעזר בכל אחד מהכלים האלה כדי לשפר קצת את תהליך קבלת ההחלטות שלנו. אבל תהליך קבלת החלטות טוב ככל שהוא יהיה לא נותן לנו תשובות אבסולוטיות לגבי מה נכון ומה לא נכון לבחור.
כן. אני חושב שבפרק הבא נדבר קצת על ההטיות הקוגניטיביות, שזה בעיניי אחד הנושאים המרתקים. גם נעשו מלא ניסויים מטורפים שהוכיחו שלבני אדם יש לא מעט הטיות קוגניטיביות, כל מיני דיפולטים שאנחנו פונים אליהם, שהם לא רציונליים. יש מי שמכיר את הספר לא רציונלי ולא במקרה, וכשאנחנו מכירים את ההטיות האלה ואנחנו יודעים איך להתמודד איתם, זה גם מאפשר לנו לקבל החלטות יותר טובות בעצמנו, וגם הייתי אומר בעולם העסקי נותן לנו כלים שהם מאוד חזקים, שאנחנו מבינים איך בני אדם פועלים, זה נותן לנו גם כמשקיעים כלים מאוד חזקים, ובכללי זה נושא שהוא פשוט מרתק.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסים, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.